אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק באגרותיו של האדרת, ואנחנו נמצאים בעמוד פא', באגרת ז'. בעזרת השם, ו', ערב שבת קודש, לסימן טובה הארץ מאוד מאוד. אז מתי הוא כתב את זה?
בארץ?
ברור שהיה בארץ. הרי כבר לפני כן ראינו שהמכתב הקודם נכתב כבר מירושלים.
יום שישי.
יום שישי זה נכון, אבל מתי בשנה? אחרי ט"ו בשבט, אתה אומר. לפני ט"ו בשבט. תראה, כל תאריך, חוץ מט"ו בשבט, הוא יהיה לפני ט"ו בשבט. אבל ברור כשמש שמדובר בחודש סיוון. כי הפסוק, טובה הארץ מאוד מאוד, אנחנו קוראים מתי? בפרשת... שזה? יפה, סוף סוף יש תשובות הגיוניות, נכון, מקובל? פרשת שלח? מתי קוראים פרשת שלח? בחודש סיוון, תמיד, תמיד יוצא בסיוון, נכון? אז זאת אומרת שהוא כותב את זה ביום שישי, לפני פרשת שלח לך, וזה בחודש סיוון. בסדר. לסימן טובה הארץ מאוד מאוד. זה כן, כלומר, תמיד מביאים פסוק מהפרשה, שהוא מעניין מה שהוא רוצה להעביר. אז נגיד, הוא רוצה לספר כמה טוב לו בארץ, אז הוא מביא דווקא את הפסוק הזה. כן. לדודי, למשל אם הוא היה עוסק בענייני ציצית, אז היה אומר לסימן ועשו להם ציצית, שזה גם כן פרשת שלח. נכון. טוב. לדודי וידידי אהובי וחביבי, מורנו הרב פנחס קנטר, נרו יאיר. מכתבו, ומכתב אחיו, הררה, שיחיה. מה זה הררה? הרב רבי אליהו. עכשיו, איך זה יכול להיות דודו? ברור שזה לא הדוד ממש, כי אם לא, אז גם האח היה הדוד. נכון? אם מדובר בדוד במובן של אח של אבא שלו, אז גם האח שלו זה הדוד שלו. אז לכן הוא אומר, דודי ואחיו. אז או ש... אז יכול להיות שהכוונה שהוא נשוי לאחות אביו. אז מצד שהוא נשוי לאחות אביו, הוא דוד, אבל האח שלו כבר לא דוד. במיוחד שקוראים לו אליהו. לא ייתכן שיקראו דור אחרי דור באותו שם. מתרבו מתר אחיו הרערה שיחיה. שימח ליבנו עד מאוד. וכבר השבתי לו באריכות. ואתה אשיב לכבודו על שאלותיו. אחד, כמה הוצאות יעלו על דירה ובגדים? אין הרי, כנראה שהדוד הזה רוצה לעלות לארץ, לירושלים, כיוון שהרב האדרת כבר נמצא בירושלים, אז הוא יכול לספק לו את המידע. כמה הוצאות יעלו על דירה ובגדים? הנה, בתוך העיר הדירות ביוקר מבחוץ לעיר. כן, הרי כבר התחילו להיות שכונות, הכוונה מחוץ לחומה, זה נקרא מחוץ לעיר. כן, למשל ימין משה, משכון שעננים, נחלת שבעה, כן, מחנה ישראל וכדומה, כבר התחילו להיות שכונות מחוץ לחומה. אז הדירות בתוך העיר יותר יקרות. וגם הם בלא תנורים, כלומר אין חימום. והבניינים ישנים, בניין טורקים, נמוכים בפנים. לא כן במגרשים שמחוץ לעיר, הבתים חדשים, כבתי אירופה, ובתנורים, ובכל דבר הנדרש לבריאות. וגם האוויר נחמד ונעים מאוד, שהשטח גדול הרבה מאוד. ובעיר, כמובן, שהיא מוקפת חומה, בבתים סופים ודחוקים. על כן אין טוב לפניו מלדור חוץ לעיר, אם ירצה השם. שתיים. למה הוא כותב עם ד' אם ירצה השם? אם י' א' י' ה' ש', נכון? הוא לא רוצה לכתוב יוד ה ביחד, אז הוא כותב דלת. רש, עד כמה שאני זוכר, הצורה של האות רש היא צורה מעוגלת, ומה שאתה רואה פה לפניך, אומנם זה בדפוס מודרני, פרנק ריל, אבל נראה לי שזה דלת. אם ירצה השם, השם, ה, שין, נכון? א', י', ה'. בדרך כלל קובעים א', י', ה', נכון? אם ירצה השם. אז כאן הוא מוסיף את השין, השם. שם זה שין מם. אז היה צריך להיות עם ה' ולא עם ד', ולא רש.
חסידות, לא?
חסידות. שתיים. לא, הוא פשוט מתווכח איתי, אז אני מנסה לצאת מזה. שתיים. יוכל להשיג בזה אכסניה חדרים עם השירות לכל הנדרש לו. כלומר, יש גם בתי מלון, אם אתה בא לזמן קצר. שלוש, בגדים יוכל להביא איתו כל מה שיוכל, ואין צריך כלל לעשות חדשים. כמו שהוא הולך בחוץ לארץ, כן יוכל ללך בפה ואין מפריע. כלומר, לא צריך בגדים מיוחדים לארץ ישראל, אותם בגדים שיש באירופה אפשר ללבוש גם בארץ. אם ירצה לעשות בגדים כמלבוש ארץ ישראל, אינם ביוקר כמו בחוץ לארץ. מה? כנראה שהיו מתלבשים קצת אחרת בארץ מאשר בחוץ לארץ. למשל, לבוש הפסים המקובל היום אצל חלק מהיהודים של היישוב הישן. אז למה יש לבוש הפסים הזה? הרי בחוץ לארץ. לא ראית? למשל, במאה שערים, לפעמים אתה יכול לראות, במיוחד בשבתות, שמתלבשים בבגד מפואר ממשי, שהוא בהיר ועשוי פסים פסים, נכון? עכשיו, מאיפה זה בא הדבר הזה? כן, הרי המכנים את זה הזברות אפילו. כן, מה אתה אומר?
רק בארץ?
רק בארץ, ורק בשני מקומות, בירושלים ובצפת. הסיבה לכך שהבגד הזה הוא בגד ערבי. שהיה מקובל ביישוב הספרדי, והייתה תקופה שהטורקים לא אפשרו לאשכנזים להיכנס לירושלים. כל מי שמגיע לירושלים היה נכנס לכלא, עד שישלם את כל החוב שהשאיר רבי יהודה החסיד, בחורבת רבי יהודה החסיד. אמרו, זו הייתה קהילה אשכנזית, אז כל האשכנזים בעולם הם בעלי חוב של הדבר הזה, ולכן האשכנזים היו מתחפשים לספרדים. ומזה בא הבגד. למה בצפת? כי היו מייצרים את זה בצפת ובדמשק, רק שצפת הייתה שייכת לפחה של דמשק באותם הימים, ולכן שם היו מתלבשים גם פה וגם שם. בירושלים זה היה יבוא מצפת. בקיצור, זה בגד ספרדי שבא בגלל גזירה טורקית. והפך להיות כאילו לבוש של צדיקים, כן? כלומר, כמו שראיתי בכמה מודעות, שאבותינו נוחי עדן קבעו גדרי לבוש ליושבים בירושלים. זה שטויות, כן? אבל ככה מתלבשים. לא, לא כל החסידויות. יש חלק מהיישוב הישן שזה הבגד שהם לובשים. אגב, יש גם אצל חכמי הספרדים ככה לבשו, למשל רבי יהודה פתיה, שלא, ודאי לא היה אשכנזי, ככה היה מתלבש. זה הבגד שהיה מקובל בירושלים מדורי דורות. גם הערבים אגב, תפשו ככה. כן. כן.
שאלה על ביגוד?
שאלה על ביגוד. כן, מה? נו.
צריך לבוא נגיד עם בגד מכובד נגיד לתפילה או
לא? לא צריך בגד מכובד לתפילה.
אז לשבת?
לא צריך בגד מכובד לשבת. לתפילה צריך בגד שמכסה את גופו, כדרך שהוא מתכסה בפני אדם מכובד. זאת אומרת, אם יבוא אדם מכובד ואתה תקבל אותו במכנסיים קצרות, וזה לא מפריע לך, מותר לך להתפלל גם ככה. אם בגלל שמגיע אדם מכובד אתה תלבש מכנסיים ארוכות, אז גם בתפילה אתה צריך שהמכנסיים יהיו ארוכות. זה מצד אורכם, לא מצד איכותם. אתה לא צריך ללבוש את הבגד שהיית לובש בחתונה, למשל. לעומת זה, לעניין שבת, בשבת צריך בגד מכובד.
בהתאם לתרבות המצויה.
בוודאי, אלא מה, אתה לא תלך לפי התרבות המקובלת בסין, כן? אתה תלבש בגד שהוא מכובד בסין. יגידו, מה, פורים היום? ברור שלא. ברור. כן, אם אתה תגיד, במקום הזה, לפני 200 שנה התלבשו ככה, זה היה מכובד, אז גם כן, יגידו לך, לא פורים היום. ברור, מדובר לפי התקופה שבה אתה חי. בסדר.
אבל זה לא קשור לבן אדם עצמו.
זה כן קשור לאדם עצמו. לפני אדם חשוב. טוב, יש דברים שהם בגדר בטלה דעתו. בטלה דעתו אצל כל אדם. זאת אומרת, לא, זה דבר ש... נכון, זה גדר הלכתי. יש גדר של בטלה דעתו אצל כל אדם. אבל לעומת זה, אם יש בתוך הקהל כאלה שככה וכאלה שככה. כן? למשל, אפילו בכנסת. אתה תראה, יש אנשים שלא יעלה על דעתם שלא ללבוש ז'קט. ויש כאלה שבעוד איך עולה על דעתם, באים בחולצה. ברור, אז אתה רואה שבתוך אותו ציבור, באותו מקום, יש כאלה כך וכאלה ככה. כן. אז מה שאומר, ואם ירצה לעשות בגדים כמלבוש ארץ ישראל, אינם ביוקר כמו בחוץ לארץ. אגב, אתם רואים פה מהמכתב הזה, שפעם בגד זה היה נושא חשוב מבחינת ההוצאה של האדם. כן, זה היה דבר יקר, האדם היה קונה בגד חדש פעם במספר שנים. כן, לא כמו היום שהולכים, זורקים, קונים וכו'. כן. כך שאנחנו היום בתקופה מאושרת מאוד, צריך לזכור שלא תמיד זכו לזה הדורות הקודמים. מה? כן, נכון, נכון. זה שיעבוד, כן. אדרות שיער, פלצין. די לו במה שיש לו. בכלל אין צריך לשום בגד חדש, וכן לנשים אין צריך. כן, מה זה פלצן? מה זה אדרת שיער? לא, זה פרווה. פרווה. כן, זה היה דבר מקובל כדבר מכובד. אצל אנשים מכובדים לבשו איזה מין אדרת כזאת ש... אצל הרבי מסתמר, ועד היום הזה, אצל האדמו"רים של סתמר, יש להם כזה כיסוי של פרווה. טוב, ארבע. הספרים, אם הספר תורה, יוכל להביא, בטח. כלומר, מה זה בטח? באופן מבוטח, בטוח, כן. אך, על התמזנה שביפו, בלשון טורקי נקרא גומרוק, ישלם כפי החוק. וכמו שגם אנחנו וכל הבאים משלמים. חמש. תשלומי הספינה. אגב, מה זה תמזנה? את המכס. ואיך בטורקית? גומרוק. יפה. טוב. תשלומי הספינה לא הרבה. גם אנחנו נסענו במחלקה שנייה. שניים טקלס. כלומר, מחלקה שנייה. ושילמנו 60 רובל כסף לכל נפש, היינו אני וזוגתי. אבל ישראל בני נסע בהשלישית, כן? כלומר, מחלקה שלישית, שהיא פחות טובה, הוא יותר צעיר, הוא יכול להרשות לעצמו. כן, זה קראו לו ישראל רבינוביץ'. הוא היה אחר כך בהנהלת ישיבת מרכז הרב בזמנו. זה סיפור שלם שם. מי שמעוניין יכול לקרוא בתולדות ה... הרב צבי יהודה קוק שכתב הרב אביהו שוורץ, שכחתי איך שזה נקרא בדיוק, אז שם הוא מדבר על הרבי ישראל הזה. ושילמו 20 רובל כסף מן אדסה עד יפו. הכניסה, כלומר זה בשביל המחלקה השלישית, 20 רובל כסף. הכניסה על פי החוק לא הותר רק לשלושה חודשים. והתמזנה לוקחים את הפס ונותנים בילט, לשלושה חודשים לשוב. אבל אחר כך עושים מה שעושים והכל שריר וקיים ואין צריך למהר בזה כלל, כי מהמהירות יעלה הוצאה יותר כמובן. מה הוא רומז כאן? לא, אבל מה צריך לעשות? הרי אתה מקבל בילט רק לשלושה חודשים ולוקחים לך את הפס. אז איך תקבל את הפס בחזרה אם אתה לא חוזר אחרי שלושה חודשים? שוחד. כן, זה הכוונה. רק הוא אומר, אל תמהר. למה? כי יראו שאתה להוט לקבל את הפס בחזרה, יבקשו יותר שוחד. בסדר? זה מה שהוא אומר. באודס, מה? מותר לעשות את זה ככה? ודאי שמותר. מה שאסור לתת שוחד זה לשופט. פה זה לא לשופט, זה פקיד. זה לא ביושר? לא, זה הנורמה הטורקית. מדובר פה בזמן השלטון. זה לא לגיטימי, כי בעצם, האמת היא, זה גם נגד החוק. הוא צריך לחזור אחרי 3 חודשים, אבל כולם יודעים שזה בשביל לקבל קצת כסף וכו'. כן? קיצור, הכל מושחת שם. באודס צריך לכתוב אצל קונזול טורקי. ואולי ישיגהו גם בריגה. אחינו מעכב. שש. מה? מה, מה, מה הבעיה? לא הבנתי. אודס זה אודסה. בסדר? ריגה זה העיר ריגה שבלטביה. כן. קונזול, הכוונה, קונסול. כן. לקח איתו מבל ולמותר. מבל הכוונה? ריהוט. כי הכל ישיג בפה כבריגה כמעט. ולמה יצרך הוצאות ההובלה? שבע, כמה ההוצאות מכל פוד כמעט לא אוכל להגיד לו. ולהשארתי יוכל בנקל למסור כל חפציו שרוצה להעלותם אמו לאגנסטבו הרוסית. שבוודאי גם בריגה יש סניף להם. והם יובילו הכל עד יפו בשלמות אם ירצה השם. ובוודאי, אגב, מה זה אגנסטבו? סוכנות, נכון. יביאו הכל עד יפו בשלמות אם ירצה השם, ובוודאי יעשה הכל מובטח ומתוקן. ואנחנו שלחנו עד אודס. וכמדומני שאלה לכל פוד רובל כסף אחד כמעט. ואנחנו שלחנו מתחילה רק עד אודס, אבל כבודו יוכל לשלוח על ידי החברה הנזכרת ישר עד יפו. שמונה. כל צורכי אוכל נפש משיגים בפו, אבל חמאה היא ביוקר. אולם יין וקוניאק, גם היותר מובחר, הם בזול מאוד. 9. עסקים כמעט, עסקים בימת כסף אי אפשר לעשות בפה. זולת אם ירצה לבנות או לקנות בתים, להזכירם, יישאו פרי עד 8% צרפתי, עד 8%, סליחה, לפעמים. אבל בכלל, מעטים העוסקים בפה מאחינו בני ישראל, אחים עשירים גדולים היו רוצים לעשות פבריקן, היו מרוויחים הרבה ליושביה, אבל אינם משגיחים לטובת ארץ הקודש. כן, וזו התקופה שעדיין היה קשה להביא תעשייה לארץ, כן? ברור. אני עץ וממהר להשיב לו במוקדם כרצונו. אקווה שיתענג על כל טוב בשבתו פה לאורך ימים טובים, אם ירצה השם. והוא יתברך יצליחם, לו ולאחיו, לעלות ברננה ובלבבות שמחות במהרה. ככל אוהב נפשכם, המצפה לראותם בשמחה בארץ ישראל, אליהו דוד. מה? למה לומדים את זה? זה מלמד אותך הרבה מאוד דברים. זה מלמד אותך קודם כל שימוש תלמידי חכמים, שאף על פי שהוא מגדולי הדור, הוא נכנס לפרטי הפרטים המדויקים, הכלכליים, כדי לעזור למישהו לעלות לארץ. ב' שהוא יודע מה קורה. ג' אתה לומד מה המצב בארץ באותם הימים. יש הרבה מה ללמוד מזה. היסטוריון יכול לעשות מזה דוקטורט שלם, רק מהמכתב הזה. בסדר? ואם האדרת היה לו ראש כלכלי, הוא היה מוכר את המכתב הזה למי שכותב את הדוקטורט. ח' בעזרת השם, שפעת ברכות והצלחות ושלומים, 1,000, לידיד ליבי ואהוב נפשי. חטא זה חביבי כנראה. הרב, רבי אברהם יצחק הכהן קוק שיחיה לאורך ימים ושנים טובים. ונעימים. טובות ונעימים. הוא וביתו ובני ביתו. לא, ובניו ובנותיו, סליחה, ובנו ובנותיו, זה נכון? ויגדלום לתורה חופה, מעשים טובים בהרחבה ועונג רב. שמחתי מאוד מבשורתו, כי תודה לאל, סוף סוף נפקחו עיני מנהלי עדתו שיחיה ויקבוהו והוסיפו לו עד 20 רובל כסף לשבוע. ובינינו היה רחוק גם איהומן, גם סלנט. ערים שהזמינו לקבל את זה. כן, ואם כי מאוד חפצתי שיעתיק משכנו לליטה, אבל לא זו העיר. איך שיהיה שמח אני מאוד שנשאר במקומו בעזרת השם בכבוד, יצליחהו השם בכל פינותיו ודרכיו. אז הוסיפו לרב 20 רובל על המשכורת שלו, ואז הוא נשאר בעירו. זה נראה בויסק, כנראה. בויסק. כן, לפני כן הוא היה רב בזוימל. בדבר הדפסת כתב יד קודשו, כמדומני זה, כמה נדברנו מזה. ואז היה בדעתו שלא לצאת על פני תבל עם ספר דרוש ולא הלכה. כן, כלומר, כשאדם כותב ספר ראשון, ככה היה מקובל אצל למדנים בליטה, אתה קודם כל מפרסם ספר בהלכה ורק אחרי זה ספר בדרוש. ככה לא יזלזלו בך. זו הסיבה למשל שהמשך חוכמה, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, הוא הוציא לאור את ספרו אור שמח על הרמב״ם, ספר הלכה, וכל זה היה כדי שהוא יוכל לפרסם את ספרו משך חוכמה על התורה. שידעו קודם כל שהוא תלמיד חכם רציני, ואז שיקראו גם את המשך חוכמה. לעומת זה, אם הוא היה קודם הוציא את השם של חוכמה, היו שמים את זה בצד ולא היו מתייחסים. ככה היה מנהג באותם הימים. אז אכן, בהתחלה, הרב קוק לא רצה להוציא לאור את ספרי האמונה שלו, תחילה, כי הוא רצה את המנהג, קודם כל להוציא ספר הלכה. ואתה נשתנה רצונו בזה, ואולי הצדק איתו. אבל העיקר בכל זה שלא ידפיס בעצמו, לא באגדה ולא בהלכה, הוא כבר ראה פעולותיו באיתור סופרים וחבש פאר, אשר לזולתו היה עסק טוב ושמן, והפסיד עוד משלו לא עלינו. על כן לדעתי, אם יעלה בידו, לתת במתנה. הוא הפסיד, כנראה הרב עסק בעצמו בהדפסת האיתור סופרים והחבש פאר, הספרים הראשונים שלו. וכנראה שזה לא היה כדאי לו לעשות את כל זה בעצמו, כי בסוף הוא הפסיד מהסיפור הזה. לא יודע, כנראה שתלמידי חכמים לא כל כך מבינים בעסקים. במיוחד הרב קוק שכידוע בענייני כסף היה באוט טוטלי, במחילה. כן. מה? בניהול הישיבה. למשל, כשהוא הגיע יום אחד, כשהוא היה רב ביפו, אשתו של הרב הלכה למיר דיזנגוף, שהיה ראש העיר. ושאלה אותו, למה בעלי לא מקבל את המשכורת כבר כמה חודשים? הוא אמר, זה לא נכון, אני העברתי. בסוף מה התברר? שהרב קוק שהיה מקבל את המשכורת, עד שהיה מגיע הביתה כבר היה מחלק את הכל. לעניים. כי הוא היה אומר, לי ייתנו בהקפה, להם לא. כן? טוב, אז כן, גם רואים, פעם היה איזה יהודי אחד, שלח לרב קוק צ'ק, שהיה כתוב עליו סכום אדיר. הרב קוק פתח את המכתבים, שם את המכתב הזה, הוא ראה את הצ'ק, שם אותו בצד, ממשיך. אז מישהו שם אמר לו, אני רוצה ללמד את כבודו בכל זאת את הערך של הכסף. אז הוא אומר, הגיע צ'ק כזה, צריך להתייחס. בסוף התברר שזה היה פרסומת. כן. פעם היה מישהו בא לישיבת מרכז הרב, שאל את הרב צבי יהודה. הישיבה הישנה, זו שברחוב הרב קוק. ושם המצב היה די עגום. שאל אותו, מה צריך בישיבה שלך? מסתכל, אמר, טוב, פה צריך ספסל. ביקש ספסל. כן, זאת אומרת, בענייני כסף, זה לא, גם הרב צבי יהודה פעם אחת מונה כמנהל הישיבה, עוד בחיי הרב קוק. וראה שהתלמידים צריכים כסף, אז הוא התחיל לחלק להם, כן? ברור. אז טוב, בסוף העבירו אותו לתפקיד אחר. כן? זאת אומרת שרואים שמשפחת קוק בענייני כסף זה לא היה בדיוק העניינים שלהם, אז לכן אומר לו האדרת, אני חושב שאם אתה תעסוק בהדפסה, יקרה לך מה שקרה לך אז, כשהדפסת את היתורי סופרים ואת החבש פאר. כן. אשר לזאתו היה עסק טוב ושמן, והוא הפסיד עוד משלו, לא עליה. כן. כן, כשמדובר על האחרים זה אין בעיה. כן. כן, כי זה צורכי ציבור. צורכי ציבור, תלמיד חכם צריך לדעת. אז ברגע שמדובר בקניית אדמות או דברים כאלה בשביל היישוב, ודאי שהוא נכנס לפרטים. כי כמו סוגיה בגמרא. כן, הרי הרב קוק ידע חושן משפט ישר והפוך, זה לא הבעיה. ענייני ממון של ההלכה או של הציבור יודע. של עצמו כנראה שלא כל כך. כן. על כן לדעתי יעלה בידו לתת במתנה למי שיקבל על עצמו להדפיסו על הוצאותיו ודווקא להדפיסו במוקדם וישליש ביטחונות על זה שלא לאחור. כן, כלומר גם כן שיהיה לך ביטחונות שידפיסו את זה בזמן, שלא ימרחו אותך. כי אז ייתן לו במתנה גמורה או שייתן לו 50 וכיוצא בזה זץ ממנו והוא יעשה כרצונו. והוא אם להוציא לאור, אם העין יעקב ביחד, או די הוא בלבדו. כן, על מה מדובר? מדובר על עניה. כן, עניה, שהוא על האגדות של הש"ס, המודפסות בעין יעקב, נכון? אז השאלה אם להוציא רק את הפירוש עצמו, או גם להדפיס את הגמרא עצמה, שזה העין יעקב שמדבר עליו, או דווקא אם העין יעקב הוא פירוש רש"י, אך לא עם הפנים רש"י, ופירוש סביב, כי יעלה לסך עצום. רק כמו עין יעקב של העין אליהו, לא מכיר את זה, ואיך שאיתה בזה יהיה טוב. אבל לא יהיה לכבוד גאונו שום עסק בזה. כנראה שהאדרת יש לו קצת ניסיון עם ניהול העניינים של הרב קוק. וכך יוצא בזה הייתי מייעצו גם בחיבור בהלכה, לסדר חיבור טוב ומהודר לא בפלפולים ארוכים, רק בחדשות. וכלומר, אם יש משהו חדש, שם התאריך בפלפול. וגם כן לתיתו במתנה גמורה למי שמומחה בהדפסה לכל הבזריו, ואם יתננו לאחר, אין חשש במה שאינו מדפיס על הלכות, שכן עשה גם הרב רבי יעקב כשהיה מגיד משרים בווילנה. אמנם נקלו להדפיס עמו קונטרס בדבר הלכה, כך נראה לדעתי, והשם יצליחהו בכל, ככל אבת נפשו. אין אני בן חורין מלהודיע את אשר איתי, והוא מצוות עשה שבתורה, תמה תמה יקרא, אינני בבריאותי. אז כלומר, בעצם הוא אומר, למה אני חייב לספר מה שקורה איתי? כמו שמצאנו לגבי מצורה חלות, שהוא צריך ללכת, כשהוא הולך ברחוב, הוא צריך להודיע שהוא תמה, נכון? ותמה תמה יקרא. אז מזה לומד האדרת שאדם צריך לספר על מצבו. זה קצת דרוש, אבל יש, ודאי שזה רוח התורה נגיד. אינני בבריאותי כראוי לא עליכם, אני מסובל תמיד, במיחוש הפיבר לא עליכם, אשר היא מהלכת בפה תמיד לא עליכם. אין כל אדם נקי מזה עם מעט ועם הרבה, גר ותושב, ותמיד אני מוכרח לקחת חינה, לא עליכם. חינה זה כינין, כן, זה נגד המלאריה. כן, ועל ידי הפיבר מתגבר גם השיעולים לפרקים, לא עליכם, וחלישות רבה מאוד, השם יחזקני, אנא, יזכירני תמיד בפילתו, שיאמצני השם יתברך, בחמלתו, לתורתו, לעבודתו הקדושה. עוגמת נפש הרבה יש לי בעניין השמיטה, שקודם החנוכה היה פה המורה צדק ממושב פתח תקווה, פתח תקווה היום זה עיר, כן, אבל פעם זה היה מושב, הוא בא לבית נכבד מקולוניה אחרת, והבצירוני להקל להם על ידי הוראת המבית והמהרית בהבלעה. וכן פסק הפיית השולחן. ואם כי כבר השנה השישית, אבל ההפסד לא יתואר. אינו משום חיי נפש העיקרים, אשר גם כן יעלו ליותר מ-300 בתי אבות השם ישמרים בחייהם. רק פשוטו כמשמעו שכל היישוב חס ושלום יתבטל לגמרי בין שום שם וזכר חלילה. כן, כמו שאז, מה שהיום עושים יותר המחירה בשמיטה, בזמן האדרת, זה היה פיקוח נפש ממש של כל היישוב. יותר המחירה התחיל עם בעל שמן המור, שהיה רב של הקהילה הספרדית בחברון. כולם שוכחים את זה. ואחר כך התחילו יותר המחירה הראשון, זה היה של הרב יצחק אלחנן ספקטור מקובנו. אחר כך זה המשיך בירושלים על ידי עוד כמה רבנים, והרב קוק שהגיע חיזק את היתר. לכן כשכולם אומרים זה היתר של הרב קוק, זה פשוט לא נכון. כן, ורואים שהאדרת, למרות שהרב קוק נמצא בחוץ לארץ, גם הוא נזקק לשאלה הזאת. ברור.
מה שרשום פה, אבלה, זה היתר?
כן. או, זה היתר מכרע. והגאון אף בדין קוד, קלת יפו, נירו יאיר, כתב לי, שכבר הורה הגרילת זל. הגאון רב יהודה לייב דיסקין, זל, בשמיטה שלפניה, לסמוך עליהם. כלומר, זה מדובר על ראשי היישוב החרדי הישן, שהם נתנו את ברכתם ליתר המכירה לפי זה. נכון? נכון, נכון. ואמר שמי שיסמוך עליהם, מי יוכל למחות בידו? וכן נעשה. וגם אני ישבתי בפשיטות, כבר הורו. ודעתי הייתה שונה הרבה מבשנת תברשנות ואב, שאז נתווכחתי הרבה עם הגאון אב בית דין קהילת ביאליסטוק זל בדובלן. יבדילנו השם לחיים טובים ונעימים. אבל אתה הרבה הרבה נשתנו. אבל חברו עליי מחסידי הגרילת זל, שלא ידעו כי מה שיצא לאסור בשנת תברשמתת למגדר מילטה אז, נגד הפושעים שרצו ממש לעקור מצד שביעית, וסמכו על דברי הגריה זל. הגריה, מי זה הגריה פה? כן, רבי סרק אלחנן. ואם כי הרביתי לדבר באספה שעשיתי בביתי, כי לעת עתה גם הוא היה מתיר, וכמו שהרב דיאפו כתב לי שהתיר לו, הן באחת אינם מאמינים לי. כבר לא מוכנים להם, יכולים, הדרת משקר. ואין להם אלא מה שהביאו טבלה חתומה בחותמו, ועליו כ-20 רבנים ומופלגים שלא להתיר גם על ידי, גם על ידי אינו יהודי בשום דבר, רק לא הוקמה ולנה. ובכן נסתם הפתח, ואם שהיישוב חרב חס ושלום, ו-300 בתי אבות, שומרי תורה ותרומות ומעשרות, אין להם במה לחיות, זה אין דאגתם, לא אכפת להם מזה. העיקר לאסור. ואני קראתי עליהם מה שכתב בחושן, מה שכתבתי ב... מה זה בחום? מה שכתבתי? בחושן משפט. בשלו יכול לקדש שם שמיים, ולא בשל אחרים, אני לא יודע מה זה, חום. והגרשס נירו יאיר, זה הגאון רב שמואל סלנט, אף שאז התיר, עתה יאמר שאי אפשר לו לומר דבר. ולזאת ישבתי שלא אומר בזה מאומה, ורק כל מה שיודעים מהגרילת זל שהתיר לא ישגיחו כלל על המחמירים. ואני מוכן לכתוב לגאוני גליציה ממכיריי שליטה. החלישותי ותרדותיי לא הרשוני עד כה. ולאב בדין קהילת שבל כתבתי, אבל הלא ידענו תשובתו, אולי יתחזק כבוד תורתו הרמה לעיין בהלכה זו. שהוא בעד. שבל זה בילורוסיה. כי הוא נחשב מאוד. ידוע שהוא תומך. הרב יוסף זכריה שטרן. לאשר, יש ספר, יש סיפור של ילג, קוצו של יהוד. יהודה לייב גורדון. כן, הוא כתב, קוצו של יהוד, ששם הוא מאשים את הרב יוסף זכריה שטרן, שהוא השאיר אישה אגונה בגלל שהגט שהיא קיבלה מבעלה, היה כתוב שם הלל בלי יהוד, וצריך לכתוב הלל עם יוד, ולכן לא נתן לה לסמוך על הגט הזה, והיא נשארה אגונה כל חיה, כי לא מצאו את בעלה. אז אחרי שילג כתב את זה, אנשים הלכו לרב שטרן, שאלו אותו אם זה נכון, הוא הראה להם כל הגיטים שהוא סידר, ואין גט כזה. כן, סתם הוציאו עליו. כן, לאשר כבר נתרבה... מה? לא, אבל זה לא נכון גם. כן, גם יש לדון מבחינה הלכתית. נכון שבגט כותבים הלל עם יוד, אבל אם כתב בלי יוד, קשר. כן. טוב, לאשר כבר נתרבה המכתב, ותרדות סבבוני לעשרות, בטרם גמרתי עד כה, והתאחר היום הפוסט. על כן אני מפסיק באמצע. אם ירצה השם, יכתוב על דבר ספקותיי בדינדון דידן. והנני בזה... חותנו ודודה, ידידם, המצפה, אושרם והצלחתם, ולהתבשר ולבשר טוב מכלל ומפרט. כותב וחותם יום ה' טיסה. תברש סמך בית, אליהו דוד. מה זה טיסה? פרשת כי טיסה, כן. בבקשה. כן. רבי יצחק אלחנן ספקטור היה מגדולי הפוסקים בליטא. נחשב בעצם לגדול הדור באותם הימים, והוא הראשון שעשה את היתר המכירה. אצל האשכנזים, לא, הוא היה בעד. רבי יצחק אלחנן ספקטור היה בעד. פעם אחת, אספר לכם סיפור קצת משעה, שהיה יהודי, שאלו אותו. מה? שאלו אותו. זאת שאלה שהעסיקה את כל גדולי הדור באותם הימים. אז מעניין, היה, לא, אבל אחר כך, הדעה שלו זה לא מצד שהוא פוסק לארץ ישראל. הוא אומר, זה הודעתי ההלכתית. אחר כך, בארץ ישראל, סמכו עליו. מותר לסמוך על, כלומר, מי שכן רואה את המצב, יכול לסמוך על דעתו של מישהו שכתב בחוץ לארץ, נכון? בסדר. אתה לא חייב להיות נוכח כדי להביע דעה. אתה צריך להיות נוכח כדי לתת הוראה. אז המורה, ההוראה בארץ ישראל, סמכו על דברי רבי יצחק אלחנן ספקטור. בסדר? אני אספר לך סיפור משעשע. היה פעם איזה יהודי אחד גדול בתורה, הרב פרופסור בנימין זאב בנדיקט. היה רב של אחוזה. אין חכם עצום. פעם אחת מישהו דיבר איתו נגד היתר המכירה. אמר לו, אתה ממזר. אמר, איך זה? הוא אומר, פשוט מאוד. הרי באותם, במאה ה-19, גדול המתיר העגונות בליטא היה רב יצחק אלחנן ספקטור. ומה שקרה זה שהיו הרבה אנשים לפעמים עוזבים את נשיהם, עוברים לאמריקה, נעלמו עקבותיהם והשאירו את נשותיהם עגונות. והיה צריך לסמוך על כל מיני עדויות כדי להתיר את האישה, ומי שהיה מרכז אצלו את כל הדיונים האלה היה רבי יצחק אלחנן ספקטור. הוא אומר, אם אתה לא, אז הוא אומר, אבל אתה יהודי שאבותיך באו לאמריקה מליטא. אם מן הסתם שנזקקתם להיתר הזה של רבי יצחק אלחנן, אם אתה לא סומך עליו בזה, אז גם בזה אפשר לסמוך. טוב, בסדר, זה על דרך הגוזמה, אבל סיפור, בכל זאת. טוב. טוב, בעזרת השם, תת, יום טוב לישראל, תו רש, סמך בית. זה 1902. אבל מה זה יום טוב לישראל? טוב לישראל, אין משפט כזה בתנ"ך, בתורה. אך טוב לישראל לברי לבב, זה לא, זה בתהילים, זה לא ב... אז אולי הכוונה פורים, יכול להיות. בעניין היתר השביעית השכיל הררן הרב נפתלי, הרץ זצ"ל, הבדין קודש יפו תיבנים ותיכונן, להתיר למכור האילנות לגוי. דהקרקע בעצמו הרי יש בזה משום לתכונן, ולעשות מכירה קלה שהיא כסחירות לא יועיל בדיניהם, בדיניהם של הגויים. ולעשות בדיניהם מלבד משום לא תכונם הוא דבר שלא יוחזר להם באמת. ועל כן העצה למכור האילנות עד מקומות העיניקה שלהם על מנת לקוץ, ובזה לא שייך משום לא תכונם, גם אין צריך כלל על פי דינה דמלכותה לכתוב בערכאותיהם, רק בינו לבין עצמו די. והקונה השליש וקסלן על מיליון רובל כסף באדם וכו' וכו'. וזה היה חידושו, והגרילת זעל הסכים לזה. וקסלן זה ערבויות, אני חושב. וליבי נוקפני על זה בשתיים. א', דה על מנת לקוץ הוא רק בקוצץ אחר כך, ולא בינו קוצץ. אם גם נאמר שבמעט הקרקע לא שייך לא תכונה. הרי ב', הרי ברש פרק... פסקי, בראש פסקי, דחלה, מה? בראש פרק, לא, אבל איזה פרק? הרי, וכן הוא בגיטין, ברש פירקין, לא יודע, דחלה, וכן הוא בגיטין זין עמוד ב', דאפר חוץ לארץ שבא בספינה לארץ ישראל, חייבת במעשרות ובשביעית, וכן הוא בעציץ נקוב, ואם כן הכנה מהרי שמאפר שתחת הקרקע, של יניקת האילנות, גם כן יונקים האילנות. וענה נמצא שיעור לדבר לגבול, עד שיעור כזה היא היניקה מלמטה ולא יותר, והרי שם באפר הבא בספינה כאמר, והיה מפסיק ומכל מקום אסור. ב', אז אם כן, יש לו, הוא לא כך מקבל את הרעיון הזה למכור את האילנות ואת האפר עד מקום היניקה. לא נראה לו. ב', הגאון דיקובנו ז"ל, מי זה? הרב יצחק אלחנן ספקטור, דיקובנו, השיב למכור הקרקע לישמעאלי דווקא, ובדין שלנו, בתנאי מפורש בקנייננו ולא כשלהם. ואז מותר לעבוד מלאכות דרבנן על ידי ישראל ודאורייתא על ידי גוי. ומה הם דאורייתא ודרבנן? יבררו רבני ירושלים, עם הספרדים או אשכנזים, כי תשובת הרב לחסידים, הרב לא יודע מי זה, לחסידים כיוצא בזה. הוא גודש גדול לכולה. טעמו לא ראינו, רק פסקו בקצרה, כמו שישיב בשתי שמיטות. ג' הרב יצחק אלחנן, נו, מה הבעיה? כן, כנראה. ג' האב ובנו, שראו את החידוש להתיר בהבלעה כמבואר במבית ומערית, ואחריהם פסק גם כן פיית השולחן. אמנם משמע רק בהבלעת איזה שנים, אם... שנת השמיטה. איזה שנים שנת השמיטה. ויוכל להיות... שתראו גם אתה עם השלוש או ארבע שנים שאחרי השמיטה. ומה נפקא מינה? אמנם על זה השיג המנחת חינוך מסוגיה דעבודה זרה דף ט"ו עמוד ב', שאנו מצווים על שביתת שדנו בשביעית, כמו בשדה בור, אולי, לא יודע, בשבת. ואני עני לא כנימדי וראיותיי. א', ממה שלא כתב הרמקן, שבהלכות שמיטה ויובל, שאסור להזכיר לגוי כמו בשאר, בשנת, אולי שנת בצורת? זה שנה שנייה. שכן כתוב סמוך ונראה למעשר עני דשנה שנייה. ובאמת לא השתמית תנא והמורה ופוסקים, ראשונים ואחרונים, להשמיענו עיקר הזה שאסור, בשביעית כמו שינבט בשבת. מה זה שינשין? לא, לא שינשין. אז יכול להיות. שביתת, לא יודע. ולעניותי, לא מצאנו בתלמודים ותוספתות בשום מקום, וחי גוונה פריך הגמרא ביבמות וקריטות ועוד שאר מקומות. ואתו ראה ואין הביא ראיות כאלו בכל מקום. בית מיד עשו חזל שכירות שדות. שכירות, שין שין, זה צריך להיות שכירות שדות. כן. ושכירות בתים, כן, שין בית זה שכירות בתים, ושין שין זה שכירות שדות. מאה דאסרו חזל שכירות שדות בארץ ישראל משום מפקת תרומות ומעשרות, ואם כן בשנה השביעית יהיה מותר. ולא, דאיפך, אבל אלה ממר דאסור בכל שנות השמיטה, מפני שנת השמיטה. ובוודאי עדיף לגזור גזירה זאת המובנת לכל, וכי בוודאי היו נכשלים מפני ההפסד הרב, מלגזור משום מפקת תרומות ומעשרות, שהירושלים מקשה על זה. אם כן, כמח לא נמכור משום מצוות חלה וכו'. אלא ודאי דאין שום איסור שביתה לישראל, כשנו... כשהגוי יעשה במסעדו בשביעית. ויש לומר נהפוך הוא, שחזל לא יחמירו כל כך בזה, גם מדי רבנן להזכירו לגוי, לאשר לכל היותר אין בזה רק שבות. והרי גם בשבותי שבת, יתירו בהפסד גדול. ואם כן, כלומר חומר לשבות שביעית, שכל עיקר מסף קלה בבא מציעא, אם יש כלל שבות דאמירה. אלא שיש לומר, דלא יתירו משום הפסד, רק לפעמים, ולא כהגוונת דשביעית שהיא שנה שלמה, הוא יפומבי. וגם אין נדמות גזירות חזל זו לזו וחנודה. וגם בשבותי שבת, כתב המגן אברהם, שנלמוד זה מזה. ונזכרתי שדבר זה עם שביתת שדה, כשביתת בהמתו. לא, אז התבלבלתי. זה לא שכירות בתים ושכירות שדות, זה שכירות, זה שביתת שדה ושביתת בהמה. כן, אז נראה לי. הזכרתי בזה משביתת שדה כשביתת בהמה בשבת, כבר נחלקו בזה אדירי עולם, הרש"ל והמהר"ם שם בבא מציעא, ושניהם לא זכרו דברי הגמרא עבודה זרה, תדבב, ודברי הרש"ל תמוהים. אולם היתר שבעוולה קשה, אולי לדמותו ליד המבית ומערית, דשם ישיבו כן ליחיד ולא לרבים, שהוא דבר מוזר לעשות היתר כזה בפומבי לכמה מאות בתי אבות. רובם מוזרים אנו שלא לראות דבר התמוע לרבים, ותעמה דלא לבי מילי דרבנן כחוכה חס ושלום, שלא יבואו לרדות אותנו שאנו עושים פרצות, וכמו שביקשוני בעלי המושבות לעשות להם שטר מחירה כמו בחמץ. וכן אמר הגרז הלובליני ז"ל, שלרבים אי אפשר להורות כן. ד. בעלי המושבות הנזכרות שישיבוני שגם בשדותיהם הורה להם הרב המנוח מיפו ז"ל איזה היתר, ונודע לי כי גם עתה עשה להם חתנו הרב נרו יאיר כמאז, אבל באיזה אופן לא ידעתי ולא ארצה לדעת, כי לפי הנראה לא היה להרב המנוח ז"ל אופן אחר רק למכור על מנת לקוס וכנזכר. ודבר זה שאין אומרים בשדות, שאי אפשר בשדות. כן, הרי מה זה על מנת לקוץ? בשדה זה לא שייך, רק באילנות. אם כן, אם היה לו אופן אחר, היה עושה כן גם להקרמים. היי. מה?
הוא לא ידע והוא לא ירצה לדעת.
מה? לא ידעתי ולא ירצה לדעת.
כי הוא לא מסכים איתו?
הוא לא רוצה להתחיל להפלפל בזה. כי הוא לא רוצה להקשות על החקלאים שנמצאים במצב קשה. אבל תסמכו על הרב דיאפו. חתנו של הרב נפתלי הרץ, הלוי. היי, בשוט שמן המור. שמן המור זה הרב הראשון, אמרנו, של קהילת הספרדים בחברון, שהתיר את מכירת הקרקעות. לא, זה היה לפני הרב ספקטור. הוא לא הראשון. הוא הראשון הידוע לאשכנזים, אבל באמת גם כבר קדם לו בעל שמן המור. בעל שמן המור היה ראשון לציון. פה בארץ בתקופת הטורקים. בשו"ת שמן המור כתב מסקנתו אחר אריכות רב כמה ניירות, זאת תורת העולה בנידון נידן, שהוא בשדה הכרם, שאי אפשר לעשות תיקון הסחירות, שבוודאי יעשה הגוי עבודת הכרם בשביעית. יש לעשות כן, א', או למכור את הכרם מחירה גמורה וחלוטה, גוף הקרקע בשטר מפורש לשתי שנים, שנה שקודם השמיטה ושנת השמיטה עצמה, כמו ששווה הכרם, כמה שווה הכרם להיות קנוי לאדם, להיות מושל בו בגוף הקרקע והאילנות לקונה קניין עולם, ושיחזיר לו את כרמו תכף לאחר השביעית, אם אין ליבו בטוח לעשות עם הגוי מכירה סתמית לפומדינה. ובשטר, ושישמע לו הגוי אחרי הקנייה להיטיב להתחייב לו, שלאחר השביעית יחזיר לו את כרמו והוא יחזיר לו מהותיו. בית, או שיתנה עם הגוי החכור שלו, שבשנת השביעית לא יעשה שום עבודה כלל, על מנת לוותר להגוי מחלקו בפירות עד שיתרצה. ואחר כך יפקיר את כרמו בפני שלושה, ויפרש שאינו מפקירו רק לשנת השמיטה לבד. וכשילך לכרמו בשנת השמיטה, יכוון שלא לזכות בו, ואחר השביעית יזכה בו תכף כראוי. וכימדו מני שבספר עיקרי דין ביורדיה העתיק דבריו אלו, והמעיין יראה דבריו. ואומנם שם הביא דברי אגרם גלנטי, שהשיב בפשטות שלפי מה שכל המחירות שדות הן לשלם ארנונה למלך, מתחילה אינה נקראות כלל שדות ישראל, ולא שער בזה דין שביעית, מדי כתוב שדך וכו' וכו'. וכן שמעתי מהרב יואל משה סלומון שיחיה, שבכל הקושנס של הערכאות כתוב מפורש כמעט, שהן של המלך לשלם מהם האיסור, ואם ישלמו, אין למלך עליהם כלום. וכבר יהיו רבותינו הראשונים בעניין זה כל אחד על היתר הזה. ולא אבין מדוע יחמירו כל כך המחמירים בזה, ומה יקו להי, אם ימכרו בנשנים אחדות באופן בטוח שיחזיר לנו אחר כך, שלכל לא שייך בזה כלל לא תכונם, ושגם כל עיקר עליו הוא כמובן כדי שיהיה לנו אחיזה בארץ הקודש ולא להם, ואם נחמיר כל כך, הרי אי אפשר חס ושלום שתהיה לנו, וסברה זו מצטיה גם בשמן המור שם. ויש להביא סברה גם כן, ויש להביא סברה גם כן, עם בזנון הזה שבטלה קדושת הארץ לארם זל, יש עליו דלא תכונם כלל. בקיצור, הוא נוטה בסופו של דבר לדעת בעל שמן המור, להתיר. טוב. ארם. ארם זה רבי משה בן מימון. מה כן? אני משקר? מה מפתיע? למה זה מפתיע? תלוי לאיזה עניין. לעניין תרומות ומעשרות, בטלה. אז זה דרבנן היום, כן? לדעת הרמב״ם, בזמן הזה זה דרבנן. או, פה אתה נכנס פה לשאלה גדולה. לכאורה... לא, לא, זהו, זה השאלה. בפשטות היום, לפי פשט דברי הרמב״ם, תרומות ומעשרות דאורייתא. היום, כיוון שיש מדינת ישראל. ונכנסו לדחוקים רבים כדי להגיד שזה דרבנן היום, כי אמרו לא עשו קידוש בפה, לא היה סנהדרין שתכריז על קדושת הארץ, כל מיני דברים כאלה. פשט דברי הרמב״ם שלא צריך את כל זה, ברגע ששטח נכבש מדעת כל ישראל, הוא חייב בתרומות ומעשרות. עכשיו, אם זה נכון, זה כולל גם את כל הערבה הדרומית וכל השטח של מדינת ישראל. בימינו עושים כל מיני שמיניות באוויר כדי להתיר שם בדרום הערבה, כדי להגיד שזה לא חייב בתרומות ומעשרות לפי הגבולות של היישוב בתקופת בית שני. כן. אז מה? בקיצור עושים פלפולים על זה. אבל בפשטות היום הכל חייב מדאורייתא. אם מכירים בקדושתה של מדינת ישראל. זה דבר שכנראה לחלק מהפוסקים קשה לקבל. טוב, עד כאן להיום.